על הנחשים ברוכים הבאים למועדון המתעשרים החדשים, והפעם איש יקר, חבר יקר לעסקים, לצמיחה, להתפוצצות, מזווי קצת אחרת, טל שמשון. טל היה מנכ״ל הולמס בישראל, נכון?
נכון מאוד.
חזק מה זה, הפעם ראשונה שומעים קול של אורח בפתיח, אבל שיהיה. ומאז הוא עשה עוד הרבה דברים, עבדת עם אלון אולמן בקוד העסק,
נכון? היינו שותפים תקופה ארוכה.
הייתם שותפים תקופה, ועכשיו יש לך את החברה שלך, ואנחנו עובדים ביחד כבר תקופה ארוכה, מה, שנתיים, שנה, לא זוכר כבר.
כן, נהנים איתך, הזמן עובר מהר.
בדוק. זהו, אז הבאתי לכם פה את טל, שנדבר קצת על עסקים בכל מיני רמות. הוא מביא תפיסה אחת, אני מביא תפיסה אחרת, שתי התפיסות נכונות, צריך את שתיהן כדי לצמוח, ויאללה, בואו נעשה את זה. מועדון המתעשרים החדשים יוצאים לדרך. אהלן, וולקם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון ה-100K, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום פונה לעצמו לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים או תוצאות. יאללה, מתחילים. טל שמשון, מה קורה? בוקר טוב, אחי.
בוקר מעולה, עידן וולר, מה שלומך?
יש, אני יש. איך אתה?
מצוין, אני ממש שמח על ההזדמנות. ואתה שם שנוהג באוטו עכשיו, ואת שבטח עסוקה ב, לא יודע, במשהו, תקשיבו טוב, ויהיה פה לדעתי המון המון ערך. עידן יודע שאני, אני אומר לך, מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך, את הדרך שעשית, ובוא נדבר קצת עסקים, אנשים, שיווק, כל המשולש הזה שיושב בינינו.
טוב, יש לי נושא ראשון.
יאללה, נראה אותך.
יש לי נושא ראשון, ידליק אותך גם הנושא הזה, ידליק גם כן, את החבר'ה, כן. סיסטמים. סיסטמים, מילת הקסם הזה סיסטמים, אתה יודע, הסיפור שלה לפחות בשוק שלנו, של ה-small medium businesses, ברגע שהתחלתי להוציא את זה, סיסטמים, כולם התחילו לחכות את הביטוי הזה, הכל בסדר, no hard feelings, אבל מה שגיליתי בפועל, שמעט מאוד אנשים, אחד יודעים מה זה, מה זה אומר סיסטם טוב, ושתיים, שלא לדבר בכלל, יודעים ליישם את זה בעסק שלהם, ככה שלדעתי המטרה של סיסטם, אפשר גם לפתוח את זה, לא יודע, בוא נשאל אותך בעצם, בוא, לפני שאני אתן לך את שלי. כן. מה המטרה לדעתך של סיסטמים בעסק, מעל הכל?
אתה יודע, אני אפילו הייתי מגדיל לעשות ולוקח אותנו חצי צעד אחורה, ואומר לאנשים, חבר'ה, עסק חייב סיסטם, עסק חייב שיטה סדורה,
כן, למה,
זה
אבל?
לא מתת אל, אתה יודע.
מה המטרה אבל?
המטרה
מה
היא...
מה קורה ליצור... שיש לי סיסטמים?
המטרה היא להעלות את רמת השליטה בתהליכים העסקיים, כדי להגיע למה שחשבתי מלכתחילה כהצלחה בעסק שלי, שאגב, זה לא מילים, זה מספרים. בהצלחה בעסק זה כמותי. מחזור, רווח ועוד פרויקטים מסוימים שאני צובע אותם ברמה כמותית. יש לי סיסטם, יש לי שיטה סדורה, אני יכול להגיע ברמת שליטה גבוהה. ההיתכנות עולה משמעותית. גם אז זה לא ודאי, אבל ההיתכנות עולה משמעותית. לשיטתך, סיסטם?
אוקיי. שיטתי, המטרה שזה, כל מה שאמרת זה נכון וחלק קריטי מהעניין. אני גם אוהב להפריד בין סיסטמים לדשבורדים.
נכון.
של, אני חושב שלכל סיסטם טוב או קריטי צריך להיות גם דשבורד שמציג לך את ה-KPIs, את המספרים הכי קריטיים, אבל בגדול המטרה אישית שלי, פרסונלי, פה בלב, זה חופש, אחי, חופש לעשות מה שאני רוצה. הנה, עכשיו חזרתי מתאילנד מעשרה ימים, עבדנו שם על הסטארט-אפ שלנו, ויש לי את החברה פה בארץ, יש פה הרבה צוות בחברה, יש הרבה לקוחות, וכל טיק-טק, הכל עבד, הצוות גדל עוד יותר, עשו דברים, לי הייתה שליטה טובה בטלפון כל הזמן, מדשבורדים שרצים אליי, שהם מבוססים על הסיסטמים, אז זה הפרס שאני מקבל, כאילו בעולם שלי, על להיות יזם וביזנס אונר, שלקחתי עצמי כל התחריות הזאת, ואת הימים של החרה, ואת הימים של הטוב, ואת הימים של הרע, שמתישהו רצוי כמה שיותר מהר, אתה יכול לססטם את הדבר הזה, לא הכל אגב, אנחנו נדבר על זה, ופשוט לייצר לעצמך חופש, ושעדיין העסק מתקתק, ואפילו צומח. יש כמה רמות לדעתי של סיסטמים, שאחת מהם זה העסק חי, כאילו שום דבר, לא יהיה פה פיגוע אטומי בעשרה ימים שאני נעלם, כן. זה רמה אחת. שתיים
ככה זה מתחיל.
כן, נכון. שתיים זה העסק מתפקד, הוא עושה את מה שהוא אמור לעשות, שזה כבר רמה יפה, ושלוש, העסק צומח בלעדיך. שזה בכלל זה הרמה כאילו שאנחנו תוקפים עכשיו אצלנו, וכבר אנחנו מתחילים לראות תוצאות שלה. לא בלי הגון דם, יזע ודמעות, כן? אבל גם, מה זה בשבילך? מה המטרה?
אז תראה, אני קודם כל חושב שאתה אמרת בצורה מאוד מדויקת, כיוונת לתוצאה של סיסטם. התוצאה היא שרמת החופש שלי כבעלים עולה משמעותית. כמה היא עולה, זה פחות או יותר הדרגות שאתה סימנת, אבל אני כל הזמן נובח על בעלי עסקים, זה לא משנה איפה, בטלוויזיה, על במות, בשיחות, בפגישות. תפסיק לעבוד בעסק שלך, תתחיל לנהל אותו. והמשמעות הראשונה של לנהל, זה בוא תקים סיסטם, ותגדיר תפקיד, ותוציא דוחות, ותעלה את רמת השליטה, כדי שרמת החופש שלך תעלה, אתה כבר הגעת רחוק עם זה, ואתה נהדר לתקופה מסוימת, ואתה יודע שהסיסטם שלך מנגן, ויש לך דוחות בקרה וביצוע וכן הלאה. אני אומר, בוא לא נביל את מי שמקשיב לנו, זה באמת מתחיל סטפ בי סטפ. איך אמרת? שלא יהיה פיגוע המוני. בלהגדיר בצורה בירה מי עושה, מה עושה, מה הוא נותן לעסק?
רגע.
שהכל מנגן ביחד.
שנייה, אז אני חייב לקטור אותך, ונגדיר את זה כשאלה, צריך שיהיה ברור לחבר'ה, לדעתך, מה הסיסטם הראשון שיזם חייב בעסק שלו?
לדעתי, קודם כל, אני אתחיל רגע מהמבחן של זה. אם אתה רואה בעל עסק שהוא בלחץ והעובדים שלו רגועים, הכל יתהפך פה. אנחנו רוצים בדיוק להפוך את זה.
יפה.
אנחנו רוצים להגיע למצב שעובדים מוגדרים בהגדרת תפקיד וב-KPI, דהיינו מה יוצא לי מהם.
KPI, Key Performance Indicator, תוצאות.
שם קצת פלטני למדד איכות ביצוע, כן. מה אני מצפה ממנו, לתוצאה שלו.
זה בעצם המספרים הקריטיים. איך אני יודע, מספרית, שהעובד הזה מצליח או לא מצליח?
אם יש לו מינוס או פלוס על המצח.
יש לו מינוס או פלוס, זה די דיכוטומי, זה שחור לבן, הייתי אומר יותר כאילו, איזה ציון יש לו על התעודה של הרבעון? 100, 90, 80, 0?
מסכים איתך. ומה הוא מאפשר לי כבעלים, אפרופו בסיסטם שהקמתי, את רמת החופש. עכשיו רגע, רק בכוכבית טענה שאני ואתה אומרים בשפה שלנו חופש, זה לאו דווקא ללכת לים ולשתות בירה גם, אבל להתפנות לצמתים המרכזיים שאני חייב לעבוד בהם ולהיות אפקטיבי. מן הסתם פיתוח עסקי ודברים שרק אני יודע להמציא, כי אמרנו שבסיסטם יש דברים גם שאי אפשר להחליף אותי. אז בוא תתפנה אליהם, ואל תעשה בידיים את מה שאתה יכול לקנות, למנף אצל אנשים אחרים בתקציבים מסוימים. וכל המספרים האלה צריכים לנגן ולהתחבר ביחד.
כאילו, יש את הצד גם של החופש, זה The Thailand Dream, המק שלי, fucking living it, somehow. אבל פרקטית, ומה שאנחנו רואים אצלנו ב-100K, בקצב ברזל, בתוכניות של החבר'ה, עם מושה גם, זה שלפעמים החופש הזה שאתה צריך, זה חופש כי קרתה לך איזה טראומה בחיים. קרה משהו לילד, קרה משהו לאישה, קרה משהו להורים שלך.
נכון.
אבא שלי fucking נעלם, אתה יודע, לפני איזה שנה ומשהו.
נכון.
זה ה... אם העסק שלך קורס ברגעים האלה, כי אתה לא שם, ושמע, כשהעסק מתחיל להתגלגל כבר, ויש לו כבר את ההוצאות הקבועות, וכבר את ה... מינוס 50, 100, 150, מיליון שקל שיורד לו בחודש, לא משנה מה, אם אין לך את הדבר הזה, ואתה חייב להמשיך לרוץ על הגלגל, אתה מת, כי מתישהו אתה תתעייף, ומתישהו... או שישחוק את עצמך למוות, או שיגיע אירוע חיצוני, שפשוט ייקח אותך למים העמוקים, ולא יהיה לך מענה שם.
נכון, אתה מדבר בעצם על הבחירה. הבחירה שלי, לבחור במה לעסוק, מתי לעסוק וכמה לעסוק. אבל אני רק אומר לאנשים, יש פה משהו נורא אירוני, כי אנשים אומרים, לא, אני לא רוצה לגדול ברמת האחריות שלי, אני רוצה להישאר קטן. ואני אומר לו, אחי, שאתה קטן, אתה הכי מחויב, הכי קשור לעסק.
הכל עליך.
רמת החופש שלך אפס, אתה תוכנים אותך 24-7 ואתה ברמת שליטה אפס. תקים סיסטם, לא אמרתי ענק. עזבו, חבר'ה, אנחנו לא מדברים עכשיו על IBM מערכות. קח יד ימין ויד שמאל, מישהו בצד המקצועי, מישהו בצד האדמיניסטרטיבי, תקים משולש ניהול כזה, שאתה יכול לצפות מלמעלה, לראות את ההגדרות תפקיד, ה-KPI, להחליט למה אתה עוסק, ותקשיבו טוב, עכשיו חייבים להקשיב טוב. אתם אחראים על התוכנית העסקית, לא על לעבוד בעסק, על לנהל את העסק, על המטרות והיעדים של העסק הזה. זה הצומת הראשון שאני רוצה לראות אתכם.
כן, אז יש דברים שמנכ"ל לא יכול להעביר הלאה.
נכון.
זה.
נכון.
זה אחד הדברים
האלה. את רוח המפקד.
את רוח המפקד, את האנרגיה, את כל הדברים. לא, אנרגיה אפשר להעביר עליו.
אמונה בצדקת הדרך, כן.
כן, את הכוונת המפקד, כאילו.
נכון, הוא מחזיק משהו מאוד מאוד, מאוד אינטימי עם העסק. הוא לא יכול לבזבז את הזמן שלו על פקידות, על אדמיניסטרציה, על תהליכים שיכולים להתבצע על ידי מישהו אחר. בינינו, עידן, וכבר ברמת תודעה גבוהה של מנהיגות עסקית, בוא נגיד את זה, אני רוצה אנשים שיעשו את זה הרבה יותר טוב ממני. אני אומר פה בגאווה שכל האנשים שאצלי בארגון, מי היה הסמנכלית שלי, דרך אנשי השיווק ומנהלות המשרד וכן הלאה. כולם עושים את העבודה שלהם יותר טוב ממני, נקודה, בזה אני גאה.
זה הפכה להיות מין קלישאה כזאת, תביא אנשים טובים ממך.
כן.
אני חושב שהיום, אולי בפעם הראשונה, בשנה האחרונה, בזכות הסטארט-אפ, דווקא אני מבין מה זה אומר, ובואו אני אסביר. את הסטארט-אפ שלנו, בלוטרון, הקמנו על הרעיון הוא, אגב, שאנחנו קונים אפליקציות, שכבר perform very well, שכבר יש להם ביצועים טובים ומגדילים אותם. עכשיו, עולה השאלה המסורתית בשוק הזה, שאתה צריך גם לחנך את השוק, למה שמישהו ימכור לך משהו שעובד טוב? אנחנו הקמנו את הרעיון הזה על בסיס מה שקרה באמזון. מה שקרה באמזון לפני, אני יודע מה, החל מ-2013 בערך, אמזון פתחו את התוכנית FBA, שהם בעצם מטפלים לך בהכל, ואתה רק צריך לשווק את המוצר באתר. ואז מה שקורה זה שהרבה מאוד עסקים, יזמים, אחי, שהם לא יזמים בדם, הם סוחרים באמזון, אחי, בסדר? צמחו והגיעו לעסקים של מיליון דולר בשנה, 2 מיליון דולר בשנה, 3 מיליון דולר בשנה, ואז הם מתקלים בעולם העסקים האמיתי. זה כבר לא לשחק עם מוצר, לייצר אותו בסין, לשלוח אותו, זה כבר תפעול, זה כבר לעשות הרבה מאוד דברים משעממים ממש טוב, ושם הם לא יכולו לצמוח יותר, כי הם לא אנשי עסקים, כי הם לא יודעים לעשות, הם לא יודעים להקים צוות, הם לא יודעים להדין, ואז באו כל האמזון אגריגייטורס, אגרני חנויות האמזון, וקנו אותם. זה מה שאנחנו עושים באפליקציות. ומה קורה שם? אתה מבין מהר מאוד שאתה מדבר עם האנשים האלה, שכל אחד מאיתנו טוב באחד, שתיים, שלושה דברים, מה זה טוב? יוצא דופן בהם. אני יודע להגיד לך את הדברים שלי, במה אתה יוצא דופן, בוא נעשה את זה בינינו. שלושה דברים, יש לך שלושה דברים.
יכולת התכנון, יכולת הראייה קדימה, ו... אובססיביות בסגירת פערי הביצוע שזה יקרה באמת. זה שלושת הדברים שאני יודע לעשות.
אז אני מוסיף לך עוד אחד, או אולי אפילו אני מוריד לך את אחד מהם, אני לא יודע איזה, תחליט אתה, היכולת שלך לראות היזם עצמו.
נכון.
זה אתה ממש טוב. הקשר גם ליזם עצמו. אתה ממש טוב בקשר הזה. אתה ממש עושה את זה יפה. נשארת לי פרחים אתמול.
מסכים ותודה. ליום
הולדת.
נכון, מגיע לך.
תודה. זהו, לא אמרתי לך תודה, יצאתי מניאק. אז זה מה שגילינו, גילינו שלכל דיבלופר כזה שאנחנו קונים בנו את האפליקציה, יש לו שלושה דברים, אחד, שניים, שלושה, שהוא עושה extraordinary well, כאילו יוצא דופן לחלוטין, אבל זהו. וגם אני ואתה כאלה, וגם כל אחד פה כזה. לא נולדנו עם... כן, אתה יכול להפוך להיות חגורה חומה בעוד דברים, שזה להבין בהם ברמה מאוד עמוקה, וכמנכ״ל אני חושב שאתה צריך לשאוף לזה. להבין בכספים ברמה חגורה חומה, אצלי לפחות, שאני לא טבעי בזה, או בטיפול, או בחוות לקוח, ודברים כאלה. תהיה חגורה שחורה בדברים שאתה יכול להיות בין חגורה שחורה. אבל אם אתה פתאום מבין שיש רק אחד, שתיים, שלושה דברים שאתה ממש יכול לעשות טוב, ושיש לך את הפרס, שעסק נותן לך את הפרס הזה, וזה פרס אדיר, לעשות בחיים שלך, לקום בבוקר ולהתעסק רק במה שאתה עושה ממש טוב, אז אתה מבין את המשמעות של להביא אנשים טובים ממך. זה לא שהם טובים ממך במה שאתה עושה הכי טוב, הם טובים ממך בדברים שאתה בינוני בהם, או איום ונורא בהם.
נכון. אז איך אנחנו יכולים להסביר לעצמנו ולעולם שלאנשים מאוד 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 קשה לשחרר? יש את האובססיביות הזאת של להחזיק את זה בידיים, והתשובה שלי אגב, סבבה, זה נורמלי. אבל תגזור על עצמך תהליך. תן קצת, אחר כך תן עוד יותר, תקים מנגנוני בקרה. בכלל, אם אין לוחות בקרה לתהליכים שאתה מכניס, אל תכניס אותם לכתחילה, זה לא מעניין. אין שגר ושכח באמת. אז תן הנחיה, קבל הידוד חוזר, תן הנחיה יותר עמוקה, יותר ארוכת טווח, לאט לאט תסמוך יותר, יכירו אותך, אתה תכיר אותם, אבל הוויז'ן, הרצון, what you're aiming for, זה לשחרר, אחי, תן להם. הם גם רוצים לצמוח ולגדול, הם רוצים להתפרנס, הם רוצים להיות חלק מההצלחה שלך, שלהם.
גם,
מה אתה אומר?
גם, אני אומר שכמנכ״ל דומיננטי, ואני מנכ״ל דומיננטי בעסק שלי ש... אני בן אדם דומיננטי, בסדר? ובטח בעסקים של עצמי. אם אתה לא זז גם מהדרך ואומר להם, יש לכם רשות לטעות, ואני חושב שזה, פה אנחנו מגיעים לסיבה שאנשים לא משחררים, כי הם פוחדים מטעויות. אתה עושה רע של המיקרופון שומעים פה,
שומע
כן, שאתה תבין הזיה. אז כן, הם מה שמפחדים שהחבר'ה איתו, ושמע, ברגע שאתה משחרר גם אנשים טועים, כאילו...
ברור, בחלק מהעניין.
בדוק, ואתה צריך שהם ילמדו. אז יש את זה, אני חושב ש... אז מה שרציתי להגיד, זה כשאתה כאדם דומיננטי, אתה גם המנכ״ל שלה, גם אתה לא כזה דומיננטי, עצם העובדה שאתה הבאת מישהו אחריך, בין, אפילו אם הוא יכול להיות שותף, כאילו שאתה הגעת שם ראשון, אם אתה לא תזוז מהדרך ותיתן לו לעשות את מה שהוא עושה ותגיד לו, תצליח אחי, עם הכוונה ומנטורשי וכל זה, אז זה לא יקרה. זה, אבל דיברנו גם אצלנו החבר'ה, הם, עשינו תחקיר שוק הזה, יש לנו עכשיו קמפיין, אז החבר'ה כבר יודעים לעשות תחקיר שוק טוב, והם חזרו ואמרו לי, וולר, 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 מצאנו מחנה משותף אחד גדול, החבר'ה מרגישים בודדים. הם רוצים להיפטר חלקם ברמות היותר נמוכות, מכללת ה-one man show. שאלתי אותם, מה זה מה-one man show בשבילם? מה זה? אני יודע שהם לא לבד בעסק, אני מכיר את היזמים שאנחנו עובדים איתם. יש להם צוות, יש להם פרילנסרים, יש להם אנשים, יש להם מוזרת אישית כנראה, יש להם איזה צוות. אז אמרתי, מה זה one man show? one man זה אחד, כאילו הם לא לבד בעסק. מה באמת קורה פה? ומחפירה יפה שעשינו...
רגשית הם לבד.
גילינו, לא רק שרגשית הם לבד, אלא שמבחינת האחריות הלבד, ההגדרה הזאת של כללת היזם הבודד, אני קורא לזה נכון. אצלנו, זה לא שאתה לבד בעסק, זה שהאחריות עליך לבד בעסק. נכון. אין לך על מי לסמוך, הכל עליך. אין אף אחד אחר, אם כמו שצריך עם skin in the game, שאתה מפסיד הוא מפסיד, שאתה מרוויח הוא מרוויח. ואז זה מצב מאוד 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 בודד.
נכון, אבל אתה יודע, יש פה שיווי משקל מאוד מאוד עדין, בין שני עולמות תוכן. מצד אחד, סיסטם והצלת סמכויות, ושיעשו מה שהם יכולים לעשות במצב אפילו טוב יותר, ומעמיק יותר ומקצועי יותר. מצד שני, זה משפט שאני אומר הרבה לבעלי עסקים, עידן, אף אחד לא יוציא לך את ההרמונים מהאש. בסופו של דבר, אתה בעל העסק, אחריות היא על כתפיך, אל תצפה שמישהו יעשה את העבודה שלך, או שאתה, אתה יודע, שאתה, את האילוז'יה הזאת שאמרת של תאילנד, של אני יושב שותה מי קוקוס בתאילנד חודשים, והעסק מנגן. בתכלס נדרשת מעורבות, נדרשת רוח המפקד, נדרשת מנהיגות, אבל זה יכול להיות מלווה בסיסטם, כמו שאמרנו, שהוריד ממך את כל הבולשיט שלא צריך להתעסק בו. אז לא לצפות שיוציאו לך את ההרמונים מהאש, מצד שני, לא לעשות הכל בידיים, זה תקעת זכוכית מאוד ברורה לעשות הכל בידיים.
זה נוראי, אני חושב. נכון. להתעסק בדברים שאתה לא טוב.
זה השחיקה, זה השחיקה, ויש שם המון התקרבנות, עידן, זה מביא המון התקרבנות, תכף ניקח קצת לכיוון המנטלי, נדבר על הבינג, כי הדוינג הוא חשוב מאוד, ושיהיה לי סיסטמים ותקציב ויעדים ותזרים מזומנים ו-KPI והגדרות תפקיד ותכנון ביצוע ובהירות ושליטה, וטל אוכל לי את הכבד כל היום על זה, ולא מוותר לי, ואני גומר אותם. אבל בסופו של דבר, אתה צריך בבינג, במנטליות, שיהיה אפשר לנשום, ושיהיה אפשר להתבטא בעסק שלך. סך כל זה צנרת מדהימה לממש את עצמך. אז הבינג פה הוא מאוד מהותי לאירוע הזה.
כן. גם, שמע, יש עוד תופעה, אנחנו מדברים פה על כבר כמה רמות של התקרבנות ותחושה של... של פשוט, זה כאילו, יש פה איזה משהו שהוא השפעה חיצונית, זה לא אני, אני לא שולט בזה, וזה ממש לא נכון, זה גם בקטע של סיסטמים, וגם בקטע של הדברים שאנחנו עושים, וגם בקטע של להביא צוות, ואיך להכשיר אותם וכו'.
זו רמת התודעה הנמוכה ביותר.
נכון.
שלא תלוי בי הדברים, הדברים מונחים מבחוץ, ואני אומר, אחי, באותו זמן, ארבע רחובות מפה מישהו מככב בדיוק בתחום שלך, ובאותם תנאים, באותו אקונומי סיסטם, עם אותו ראש ממשלה ואותו שר אוצר, נוכל לשים את השלושה פסים, אחי, ותסתער קדימה. זה לא יהיה ב-100%, זה לא יהיה מושלם. אבל זה יהיה שלם. תתקדם.
כן, אני חושב שגם אחד הדרכים הכי טובות להתקדם זה לנצל את העסק ולהשתמש בו כדי לפתח אותך. מה אנחנו אומרים לחבר'ה שלנו, של בעלי האפליקציות האלה? הם בהתחלה באים אליך במיינדסט מאוד לא עסקי, כי הם לא אנשי עסקים, הם לא מבינים בזה, בסדר? הם חושבים שהאפליקציה היא תינוק שלהם, וזה נכס נדלני שהכניס להם הכנסה לעד. לא, אפליקציה עסק. יש לי שאלה עליך. מ-500 החברות שהתחילו במדד ה-S&P 500, 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית, ב-1957, 500 חברות התחילו במדד הזה, S&P 500. כמה יש היום? כמה שרדו עד היום?
שאלה מדהימה, לא יודע את התשובה וזה מדהים. אני תארתי שזה ידלדל מאוד מאוד משמעותית, כי העולם השתנה כמה פעמים.
נכון.
כמה המספר המדויק?
94. יש 94 חברות, זה יוצא איזה 18%, משהו כזה.
פחות מ-20%.
אז לחברות האלה גם יש את כל המשאבים, זה החברות הכי גדולות בזמנו, יש להם אנשים שטובים בהכל, אתה יכול להגיד בחברות הענקיות כאלה, נכון? אז איך זה יכול להיות? כי יש לעסק מעגל חיים. כן, אפשר לחדש אותו, ואפשר זה. אז כשאתה מבין פתאום שלעסק שלך יש מעגל חיים, או יותר נכון, אם נדייק את זה, לערוצי הרווח הקיימים בעסק שלך יש מעגל חיים, ומתישהו הם ימותו ואתה צריך להמציא חדשים, או שכל העסק ימות ואתה צריך להמציא חדש, אתה מבין, ואני חושב שכולנו כיזמים מזדהים לזה, שזה לא יהיה העסק האחרון שלך. ואם זה לא העסק האחרון שלך, המשאב החשוב באמת זה לא העסק אלא אתה. כי אתה הגורם שירים גם את העסק הבא, ורצוי מאוד שתגיע לשם יותר טוב וחזק. אז פתאום להשקיע בדברים כמו מנטורשיפ, ליווי, done for you ברמות הפרימיום הכי גבוהות שיש, זה דברים שפשוט מפתחים אותך ולוקחים אותך לנקסט לבל ברמה אחרת פשוט. כי אתה יוצא עם כל כך הרבה משאבים מהדבר הזה, אז אתה גם capable לעשות עכשיו הרבה יותר, ואתה גם עובד עם אנשים מדהימים שאתה לומד מהם, וזה תמיד הולך איתך. נכון? אתה תמיד דוגם אותם, אתה עובד איתם, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, כאילו, אתה דוגם איתם, ואז זה נשאר איתך הדבר הזה.
נכון.
ואז אתה משתפר ויכול להרים עסקים הרבה יותר גדולים, או להגדיל את העסק שלך הרבה יותר מהר.
ופה, עידן, יש קורלציה מלאה, אני אומר מניסיון, אני בעשור האחרון, עם החברת ייעוץ עסקי שלנו, אתה יודע, אנחנו משפיעים על המון עסקים, אנחנו עובדים איתם בריטיינרים לאורך שנים, יש לי לקוחות 10 שנים, 7 שנים, 5 שנים, תהליכים, כל הזמן מוצאים את הגרסה ורוצים את הגרסה הבאה, כמו... ואני רוצה להגיד, יש קורלציה מלאה בין הבינג לדוינג, בין רמת השליטה שלי, היכולת שלי להניע את עצמי, ולצאת ממעגלי ההתקרבנות, להפגין את האינדיבידואל שלי מול העולם, לבין ההצלחה העסקית שלי. כי בסופו של דבר, אם אני קם בבוקר עם התפיסה ועם התובנה, שהרוב המכריע, לא הכל, אנחנו לא ילדים, אבל הרוב המכריע תלוי בי, ביכולות שלי ובתנועה שלי במרחב, התוצאה העסקית שלי היא טובה.
מה הכוונה בין, בוא תסביר רגע, זה גם איזה קלישה, being, doing וזה, מה זה doing בשבילך?
Doing זה הכלים והידע שאני כבעל עסק מחזיק בראש, ואני מצליח ליישם אותם בעסק שלי.
אז זה עשייה היומיומית?
עשייה היומיומית, אוקיי, טקטית ואסטרטגית.
אחלה, בסדר, זה הביצוע עצמו, העבודה. נכון. מה זה הבינג?
בינג זה כל המצב המנטלי של העסק שלי. ההשתקפות.
המצב המנטלי של העסק שלי.
המצב המנטלי של העסק שלי.
אוקיי.
הדימוי העצמי של העסק שלי, שהוא השתקפות מלאה של בעל העסק, כן? הדימוי העצמי של העסק שלי, הביטחון העצמי של העסק שלי, רמת השאיפות שלי, מחויבות שלי, משמעת שלי, פרואקטיביות שלי. עד כמה אני רוצה להיות משמעותי? למה הקמתי את הפלטפורמה הזאת? הרי בסופו של דבר, אני, מאז שאני זוכר את עצמי משחר ילותי, אוהב אנשים ולהשפיע לטובה על אנשים. יצא שגדלתי בעולמות ניהול, ניהול בכיר בגיל צעיר, ואני עושה את זה על פלטפורמה של עסקים. יכול להיות שבגלגול אחר היה לי רשת של פיצריות, וככה הייתי משפיע על אנשים.
רגע, רגע, רגע. אני חושב שאתה...
עד כמה אתה רוצה להיות משמעותי?
רגע, אבל עירבת פה שני דברים בבינג, שכנראה זה שני סוגים של בינג, או מאפיינים של בינג, שזה אחד, ואהבתי שאמרת את זה, מה המצב המנטלי של העסק שלי, לא שלי. אז כלומר, דבר ראשון, ביצעת פה הפרדה. אני, זה לא העסק שלי, לא בהכרח.
לא, אבל אני אומר, יש השתקפות הרי בינך לבין העסק שלך. שאתה באנרגיה נמוכה, העסק שלך באנרגיה נמוכה.
תראה,
שאתה דחיין וגורר רגליים.
טוב, עזוב רמות של אנשים שאפילו לא מסוגלים לעשות. בוא לא נדבר על זה בכלל, דחיינות וזה, זה לא מעניין אותי, כי אני חושב ששנינו עובדים עם יזמים ש... הם יכולים לדחות דברים, אבל הם מאוד שאפתניים וכאילו, ורוצים
לרוב,
ועובדים
כן.
קשה, והם הכל כן. בסדר. כאילו, אין להם בעיה לעבוד קשה, הם רוצים פשוט לראות משהו בקצה השני שישתלם. אז יש את הרמה, כאילו, המצב המנטלי של העסק, ושוב, ממש אהבתי שאמרת את זה, כי אז זה מאפשר להסתכל על העסק כסיסטם, כמכונה מלמעלה.
נכון.
ולהגיד, רגע, כאילו, לי זה מאוד חשוב, כאילו, הדבר הזה,
אני אתן לך דוגמה, אגב, על זה בדיוק. למה אתם מוצאים ישר הצעות מחירים עם הנחה? למה אתם מיד רצים לתת הנחות? זה למשל סממן קריטי לעסק
ביטחון,
עם חוסר
כן.
ביטחון. למה אתם...
אני חושב שזה גם סממן לחוסר חוסר מרקטינג, חוסר ייחודיות, חוסר... למה להזזל שישלמו לך את המחיר פרימיום ולא למתחרה שלך?
אני אתן פה כלל, אתם רוצים להבחן עסק שיש לו דימוי עצמי נמוך, ביטחון עצמי נמוך, זה שהזנב מקשקש בכלב, שקוראים פה תהליכים שלא הכלב הכתיב אותם אלא הזנב,
מה זה אומר, פרקטית?
זה אומר שלמשל...
תן דוגמה פרקטית.
אני אומר, למשל, יש מחיר מסוים במחירון, ואנשי המחירות החליטו שעכשיו הם מוצאים את ההצעת מחיר עם 10%. למה? כי בביטחון העצמי, בדימוי העצמי שלו, לא נראה לו שהוואליו פור מאני הוא בסט, אבל מי שאל אותך, אחי? צריך לעשות איתך עבודה אחרת לגמרי.
כן, אז אתה אומר שזה מחלחל מהיזם.
חולשה, בוא נקרא לילד בשמו. יש סממנים של חולשה. מתי אנחנו חלשים? דימוי עצמי נמוך, ביטחון עצמי. אתה יודע, כמו בן אדם, כשאתה עייף, יש לך פחות מגננות, יותר קל לחוות בך, שהעסק הזה הוא עייף, שהוא מוטש, שהוא עבר, תשמע, הקורונה למשל, התישה המון עסקים, התישה, גם אם לא גמרה אותם, היה פתאום אטרף של אנאירובי, של דפקים גבוהים, של הישרדות, של טק, 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 לחץ בחזה, וגם כשירדו מהאירוע הזה, אני הרגשתי הרבה תשישות, ועבדנו הרבה בלהברר, בסדר? אבל אלה סממנים של חולשה, של דימוי עצמי, של ביטחון עצמי.
אוקיי, יפה, אהבתי את זה. ושוב, כאילו, אני חושב שהדבר החשוב שאמרת פה זה שהעסק מפגין את זה, זה לאו דווקא אתה, בסדר?
כן, מן הסתם זה תלוי בגודל העסק.
זהו.
ככל שזה יותר קטן, זה יותר אינטימי.
זהו, אני ניגש לזה כאילו מהפרספקטיבה האישית שלי, כרגע, בנקודת הזמן הנוכחית, שאני מכשיר כבר את יש לי כבר מנכ״ל פעילות עסקית מאוד רצינית אחת, ועכשיו אני מכשיר את הבאים כבר. אז אני מצפה מהם להביא את האנרגי הזה.
ככל שהרמה עולה, ההפרדה היא יותר גדולה, אין ספק.
כן, בדיוק.
אבל אני נכנס לעסקים של 10, 12, 17 מיליון, שזה 11-12 עובדים, והבעלים יושב באמצע, ושם כן יש איזה רפלקשן בין המוצב התודעתי שלו והאנרגטי שלו למה שקורה איתם.
ברור.
אבל ככל שזה גדל, ברור שזה, אנחנו רואים שאנחנו עובדים ארגונים גדולים, במחלקות, בפרויקטים מסוימים, אז אנחנו רואים כמובן שההשפעה הזאת פוחתת, אבל זה הסיפור. אבל הבן אדם עצמו, הוא תמיד יישאר עם הנחישות והשאיפות והתמדה והמשמעת וכן הלאה. ופה, תשמע, בעלי עסקים מתחכים לשניים, אלה שמתמידים, אלה שלא מתמידים, אלה שפרואקטיביים, אלה שמחכים שהביזנס יבוא אליהם, וכן הלאה וכן הלאה. אני מתאר לי שאתה רואה גם כן את הדוגמאות האלה לייב כל הזמן, מתגלגל אותך מול העיניים.
ברור, שוב, אני, כאילו, מבחינתי, גם הפודקאסט הזה, גם בכל הפעילות, במיילים, כל מה שאנחנו עושים, אני בכלל לא מעניין אותי הלא אקטיביים. הם פשוט, אני יודע טוב מאוד למי אני מכוון, כי איך פעם עבדתי עם ג'וזף שוגרמן. ג'וזף שוגרמן הוא אחד מהמשווקים והקופירייטרים האגדיים בארצות הברית. הוא הפך את עצמו מקופירייטר, מאדם שיודע לכתוב כדי למכור למולטי, מולטי, מולטי מיליונר, כנראה במאות מיליונים, כי הוא פשוט הפך את זה כבר, זלג משם לשיווק ומשם ליזמות כבר. כי אתה יודע שפתאום יש לך את יכול למכור ב-exceptionally well, אז יש לך את כל המרכיבים להפוך להיות בעל עסק, יש לו אחוזות בלוס אנג'לס, בהוואי, וזה, והוא עשה לי מנטורשיפ, שאיכשהו השגתי אותו, לא משנה כרגע איך,
בדרך לא דרך.
אולי נושא לפרק אחר, שהייתי הכי גמור שזרקו אותי עם איזה חברה בגיל 30 ו-29, ולא עלי כלום ופה ושם, ולא עלי כזה. איכשהו הצלחתי להשיג את המנטורשיפ הזה, והוא אמר לי משפט יפה, הוא אמר לי, שמע, גם הרוכב הטוב בעולם חייב סוס מנצח כדי לנצח. אז הוא אומר, יופי, זה כאילו אחרי שבחיתי לו שזה לקוח של קופי, שהייתי בתחילת הדרך ועוד כתבתי לאנשים, שהוא דפק אותי והוא לא רוצה להביא לי את הכסף, כי הוא אומר שפה, שהוא אומר ששם. אז הוא אומר, לשמע אחי, אתה קופירייטר טוב, ראיתי את הקופי שלך, הכל בסדר. אבל תראה איזה רוכבים, תראה איזה סוסים אתה רוכב עליהם, הם לוזרים, זה, כן. סוסים, זה סוסים מתים, אז אני מדבר רק לסוסים נצחים. תבין, גם אתה, נכון, אתה לא רוצה לעבוד עם לוזרים בעסק שלך, אין לך כוח לזה.
לא לעבוד עם לוזרים, וגם הרבה מאוד פעמים אני שם מראות לאנשים.
קורבנים כאילו.
כן, זה לא תהליך פשוט. ואני קולט שהם מתחפרים או נכנסים לאיזה פינה, ואני אומר לו, אחי, אתה יודע, זה המשחק של ילדים גדולים פה. ואנחנו יכולים ואנחנו עושים. ותשמע, הקורונה באמת היה בית ספר במובן הזה, לבעלי עסקים שלקחו אחריות ונלחמו.
לגמרי.
ולפעמים דמעות בעיניים, לפעמים תפסתי אותם בגרון, לפעמים ביד, אבל הלכנו קדימה, עשינו הישגים מטורפים בקורונה בזכות הבינג. הדוינג הוא שמה. יש את הטבלות, יש את הלוחות בקרה, רווח וסד, כולם יודעים, תזרים מזומנים, לא ידעו, אני אלמד אותם. אבל סטפ אפ, אחי, תראה את עצמך, צא להתקפה, אתה יודע, אז זה היה בית ספר לתקשורת המונים הקורונה, כי אמרו לכולם להתחפר אחורה, וכולם הלכו אחורה. כמו בימים חשוכים שלא נדע להבדיל אלפי הגדלות, ואני אמרתי להם, צאו להתקפה. משם נולדו השלושה פסים של טל שמשון שכולם דיברו עליהם. צאו להתקפה, בשני ממדים. תקנו כסף, תהיו תזרימיים, מה שנקרא, וצאו לתהליכי שיווק, ששם עזוב, אתה פרופסור, ותכף נדבר על זה קצת, אבל צאו, תראו את עצמכם. אתם תסיימו את זה בסוף עם פלח שהוא גדול יותר. זה בדיוק מה שקרה, הם לקחו ביסים גדולים יותר. מי שאל את האטיטיוד? מי שנזל ולא ראה את זה כהזדמנות לגרוא, אז ככה אני רואה החיים שלו, אתה יודע, בסופו של דבר.
זה הקטע הזה ש אני לא מבין עדיין איך זה ייתכן, אבל זה עדיין קיים שיש אנשים שממש כאילו, הם קובעים את המיינדסט שלהם ואת הדעות שלהם לפי החדשות, לפי
הוויינטים
והערוץ 2 וכל אחר הזה.
כן, נכון.
כאילו, בזמן שזה מציאות אחת שמראים לך, הרי כגודל המשבר, כגודל ההזדמנות, זה לא איזה קלישאה, זה דבר שנחתם בדם של אלפי יזמים ושרי מלחמה וצ'רצ'ילים, ואלוהים יודע מה, איך צ'רצ'יל אמר, אף פעם אל תבזבז משבר טוב, מת על המשפט, זה המשפט שאמרתי לחבר שלי בתחילת הקורונה, כל יום אנחנו מסתכלים עליו, כל יום אנחנו קוראים אותו, ואנחנו מתכנתים את המוח להפוך את המשבר הזה להזדמנות, ובאמת עשינו את זה. גם הסטארט-אפ שלנו, הוא טועל הודעה מזה, פשוט ניצלנו הזדמנות בשוק, כאילו, והלכנו וגייסנו כסף, כי פתאום היה מלא כסף בשוק. אלה רעיון טוב. דיברת על שיווק. אני יודע שכל הזמן אתה מפציר בי בשאלות שיווק קטנות כאלה, אז יאללה, תשאל.
אז מה זה שיווק בשבילך קודם כל? בוא נתחיל, זה משפך תוכן כזה, ענק שיווק. מה זה שיווק?
אני לא רואה את זה כמשפר תוכן ענק. אני רואה את זה כמנוע צמיחה אגרסיבית, הכי טהור, הכי יפה, ודורש הכי פחות אמצעים שיש. הכי הרבה פחות כסף, הרבה אמצעים כאילו שבדרך כלל אתה תשמע את היזמים אומרים, היי, אין לי את זה, אז אני לא יכול לצמוח. לא. אם אתה יודע לעשות שיווק כמו שצריך, אתה עם קופי טוב, עם הבנה טובה של קסטמר אבטר שלך, כאילו של לקוח אבטר שלך, אתה יכול להתפוצץ ולהגיע לרמות אחרות. זה כאילו המנוע הצמיחה האגרסיבית הכי יפה והכי טהור שיש בביזנס.
נכון, אני אגיד לך, אבל מה קורה עכשיו למי שמאזין, מאזינה לנו? יש לו סימן שאלה ענק מעל הראש, ועולה לו השאלה איך, ואני רוצה רגע לדייק אותך. איך עושים את השיווק המצוין הזה שנדבר עליו? אני רגע רוצה לדייק אותך. אתה יודע, אני התחלתי לנגן בגיטרה בגיל 40, לפני 8 שנים. אני מסתכל עד היום בהשתאות על נגני גיטרה, אתה צריך ללמוד גיטרה כדי להבין מי זה מאסטר בגיטרה, הוא עומד שם וכאילו כזה, הוא מזיז את הידיים, אבל הוא גאון הבן אדם. עכשיו, אני אומר את זה בלי צניעות, בתהליכי ניהול אני חושב שאני ברמות האלה, ואנשים רואים אותי נגיד על הבמה, יש כבר שיטה, יודעים טטטטטה, אומרים וואלה גם אני יכול, רואים אותך בשיווק, גם אני יכול, אבל בינינו, מי שמאסטר במה שהוא עושה את זה כאילו בצורה, בקלות נטולת מאמץ. ויושב פה עכשיו הוא או היא שמאזינים לנו, ואומר, בוא נעזוב, עידן וולר, עזוב, עידן וולר, הוא נולד לזה, הוא קופירייטר הכי טוב, הוא משווק דיגיטלי הכי טוב. איך אני בעסק שלי, יש לי מהארדקור של מוסך ועד עסק דיגיטלי. איך, תגדיר לי רגע שלושה תהליכים שאני חייב להבין במוח שלי לשיווק בסט.
אוקיי. דבר ראשון, אתה לא מוכר לכולם, בסדר? זה גם אני חושב שהשוק מכיר כבר את העניין הזה, שאל תכוון לכולם, כאילו שאם עכשיו אני שואל אותך, אתה לא תגיד לי את זה, כן, כי בסדר, you know better, אבל חלק מהמאזינים שלנו, כן, למי אתם מוכרים, למי המוצר שלכם טוב, למי השירות שלכם טוב, לחלק מהאנשים, התשובה האינסטינקטיבית תהיה לכולם. מה לכולם? בוא נה, זה אדיר הדבר הזה, או לפחות לקבוצה גדולה של אנשים. אז הדבר הראשון זה להתמקד באבטר. אבטר זה תת לקוח מהקבוצת הלקוחות הקיימת שלך, שיש להם כאב או רצון בוער. כאילו שהם חייבים מענה לבעיה.
דוגמה?
אוקיי, כושר, בעשייה מאוד תחרותית, נכון? אז אני נגיד מאמן כושר, או סטודיו לכושר, או אפליקציה לכושר, זה לא משנה.
כן.
אז אני יכול לפתוח סטודיו רגיל, סטודיו אימונים, נכון? אני יכול לפתוח אותו עם שיטה, גם היט, קרוספיט, whatever. אז אני מתחיל להתמחות כבר, ואני מתחיל למשוך קהל מסוים. הקהל שבא לקרוספיט זה לא בדיוק הקהל שבא לסטודיו, אני יודע מה,
אומנות לחימה. כן.
בדיוק, זה משהו אחר לגמרי. אבל אני יכול גם לרדת עוד יותר עמוק, ולמשוך את האנשים עם הכאב הכי גדול. אז למשל, הנה, היום דיברתי עם אחי, אנחנו במסע ומתן על אפליקציה לכושר של עסקה מעל מיליון דולר, שקוראים לה שרד. מה זה שרד? להתחתב.
כן.
זה ה-USP של האפליקציה, זה ה-Unique, כן. USP זה Unique Selling Proposition, כן. למה לזה לקנות דווקא ממך?
הבידול, כן, הבידול.
אז מה זה שרד? זה אומר שאנשים דבר ראשון, הם מבינים מה זה, שיש להם הבנה של תהליכי עלייה וירידה במסת שריר ושומן, אז זה כבר מהנישה. ושעכשיו הם עם אחוז שומן גבוה ורוצים, בום, להתחתב. זה המטרה של האפליקציה, היא לא לעלות מסה, לא יודע מה. זה המטרה של האפליקציה.
צריך להסביר לאנשים שמישהו פעיל מקצועית בעולמות האלה של תרבות הגוף, אז יש איזו תנועה כזאת.
הוא מבין.
בחורף קיץ, יותר מתחתבים, יותר מעלים מסה וכן הלאה.
נכון, נכון, הנה, אני עכשיו תוקע יותר באושר.
כן, בדיוק. תופחים, ואחרי זה הולכים ומתחתבים, ומעלים מסה ועושים אירוביקה וזה. אז זה דוגמה מעולה. אוקיי, אז היה לנו בקהל הראשון, אנחנו לא פונים לכולם.
אנחנו פונים ל...
תא האבטר שלנו.
כן, ואתה ממשיך גם לדבר אליו, כי גם יש עסקים שדווקא התחילו ככה, התחילו טוב, ואז הם איבדו את זה, כי הם אמרו, טוב, הגעתי, מיציתי את האבטר הזה, בין אם באמת הוא מצא את הקהל, בין אם הוא לא יודע איך להגיע לקהל חדש, בין אם הוא לא יודע איך להציע הצעות ברמה או לערך ומחיר הולכת וגבוהה לאותה קהל. ואז אומרים, טוב, בוא נתרחב. ואז הם הופכים להיות עסקים גנריים. ואז גם הם מוצאים שהאבטר המקורי שהם מכרו לו, הערוץ רווח הזה שהם סופחו עליו, שיחליש להם את הכסף ויתן להם את הבסיס, גן, הרסו אותו. אנחנו רואים את זה מלא גם בעסקים בוסס השירות, מוצר, בטח באפליקציות, זה בעיה מאוד ידועה. שהחבר'ה פשוט מפתחים את האפליקציה עוד ועוד, מוסיפים לפיצ'רים ואז הם מורגים אותה כי הם מאבדים את הייחודיות.
יפה. מה הכלל השני?
הכלל השני זה אחרי שמצאת את האבטר, ואתה כבר, אתה נעול עליו, ואתה יודע מי זה. עכשיו שאני מדבר למצוא אבטר, קשה לי להסביר את רמת העומק שאתה צריך להגיע אליה כדי להכיר אותו. בסדר? ההנחיה הכללי שלי, תכיר אותו יותר טוב ממה שהוא מכיר את עצמו, שזה אומר... שאתה יודע מה השיחה הזאת שרצה לו, אתה יודע, ב-11, 12, 1, 2 או 3 בלילה שהוא התעורר, והוא מדחיק אותה בעצמו. זה לא אפילו שהיא ברמת המודעות שלו, הוא לא מוכן אפילו להכיר בו. זה הרמה שאתה צריך להכיר את האבטר שלך, וגם, and then some. זה, איך אתה מגיע לזה? זה שאלה טובה, נכון?
נכון. זה נשמע לי מחקר מקיף.
זה לדבר עם אנשים, לדבר איתם כל הזמן. בפתיחת כל קמפיין שאנחנו עושים, אני שולח את הצוות שלי לדבר עם כמה שיותר אנשים, עם לקוחות קיימים שלנו, עם אנשים שפנו אלינו. סתם לדבר, אתה יודע. לשאול את השאלות הנכונות. כן, הם מגיעים עם איזה שאלון, אבל לשאול הרבה למה. בלמה אתה חופר למטה, בסדר? אז אתה תגיע בסופו של דבר למשהו מהותי, ואז יוצא גם מהלא מודע למודע, או מהתת מודע למודע, שלא תרצה לקרוא לזה. עבודת רגליים, אחי, זה קשה לעשות את זה, בסדר? זה לא איזה משהו שאתה יכול לעשות סטרילית, אבל זה paying the best rewards ever. יוג'ין שוורץ, שהוא אחד הקופירייטרים הגדולים שנות ה-60, כתב את Breakthrough Advertising, ספר הקופי / שיווק, הכי יקר בתולדות ארצות הברית. אמר בריאיון ששאלו אותו כל מיני גורי קופי כאלה וגורי שיווק, מה, יוג'ין, מה היתרון התחרותי שלך? מה אתה עושה הכי טוב מכולם? אז הוא אמר, שמי, אני לא הכותב הכי טוב. אני לא הבן אדם הכי קריזמטי שיש. אני לא הבן אדם הכי יצירתי שיש. אני לא יודע לבחור את התמונות הכי טובות, ואני לא יודע, ואין לי את ההבזקי ניצוץ, כאילו ששנים במקלחת ופתאום פיצרתי קמפיין. אני אגיד לכם, למה אבל אני הכי טוב ואף אחד לא יכול לקחת אותי? כי אני תחקירן הכי טוב. אני רילנטלס בתחקיר שלי, אני לא מפסיק, ואני עושה את זאת תמיד לעומק. כשאני שמעתי את זה בתחילת הדרך שלי, אמרתי, אוקיי, בוא ננסה, זה נשמע אמיתי, ובאמת זה הביא את התוצאות האלה.
זה game changer, כן.
כן, להבין את הלקוח שלך יותר טוב ממה שהוא מבין את עצמו, באמת ברמה שאתה שם לו מול הפנים, את הפחדים האלה שעולים לו באחת, שתיים, שלוש בלילה, ולא מאפשרים לו לישון, פתאום אתה מהדהד לו את זה, בדרך שהוא אומר את זה, באותם המילים בדיוק, לא במילים שלך, במילים שלו, כבר השיווק שלך כאילו ברמה אחרת לגמרי. לא השיווק, יותר נכון המסרים. כי עכשיו מסרים, אתה צריך לסט אותם על גבי משהו כדי להדהד אותם, נכון? אתה תכתוב פוסט בפייסבוק, מי ראה את זה?
נכון.
אמא שלך, אחיך, אולי לא, גם אותם זה לא מעניין כבר.
כן.
בסדר? הטיק טוק בכלל, זה אלגוריתם שהוא, אתה יודע, שהוא מבוסס על ויראליות. בכלל לא על האנשים שעשית להם פולו.
כן.
אם מישהו שעשית לו פולו, יש לו תוכן טוב, אז זה יעדר אותך. אם לא, אתה לא תראה את זה בכלל.
כן.
כי אני צריך לשבור שלהם, תראה כמה דברים שלא ראית. אז אתה צריך את ה... נגיד את זה, את המגש שנושא את המסר ללקוח האבטר. עכשיו, המגש הזה יכול להיות בדיגיטל, כן? מחולק לשניים, יכול להיות ויראלי. מה זה ויראלי? אם אתה יודע לעשות תוכן טוב בסושל, לכתוב פוסטים ממש טובים בפייסבוק, לצלם דברים ממש טובים באינסטגרם, לעשות דברים בטיק טוק, וזה, יש אנשים שיש להם את היכולת הזאת, בסדר? שהם טובים בזה?
כן.
אני לא אחד מהם, בסדר? זה לא מעניין אותי בכלל. אני רוצה להתבסס הרבה יותר על advertising, על פרסום. בסדר? למה? כי אז אני יכול לשלוט, יש לי את הכסף בפרסום, אני מגלגל את זה, אני רואה כמה אני מכניס...
ROI.
ROI, יש גם ROAS, ROI, Return on Investment of, של ה-Advertising עצמו, אתה מבין? זה יותר מדייק אותך, הנתון הזה. זה משחק שאני הרבה הרבה יותר מעדיף שחק, כי הווירליות אני לא יכול לשלוט, וגם אפשר סוגרים חשבונות, נכון? והנה, שמעתי איזה רעיון עם בחור אחד, שקים עסק, כולו מבוסס על פייסבוק, שזה סרטונים וחתולים כאלה, שהם כל הקטע שלו זה שידורים ישירים של הדבר הזה, ולעשות feel good לפיפול. ואז יום אחד מרק צוקרברג באמת התעורר בבוקר, הם היו אחד המפרסמים הגדולים בפייסבוק, צוקרברג התעורר בבוקר, ואמר שמה, לא תופסים את פייסבוק ברצינות, אני עכשיו רוצה לתת ידוף לאתרי ניוז. לא, זה לא קרה לאחרונה, כי זה קרה לפני זה כמה שנים, ופשוט גמר לו את העסק, והוא איבד השקעה של 100 מיליון דולר בגלל הדבר הזה. הוא כותב איזה כאילו חתיכת פוסט טוב בטוויטר, שאתה מבין כמה מסוכן להתבסס על הענקיות הטכנולוגיה.
על פלטפורמה של מישהו אחר.
על פלטפורמה אחת. אז אם כל התוכן שנמצא על הפלטפורמה הזאת, אתה fucking dead, כאילו, אתה מקולל בכללת האחד, והדבר הזה עלול להיעלם מחר בבוקר.
נכון.
ואתה מת. אז אני מעדיף לדעת לפרסם טוב, כזה יכול לפרסם בפייסבוק ובאינסטגרם, כי אני יודע שזה אותו דבר, but not quite, בגוגל, שזה יוטיוב, שזה ג'ימייל, שזה חיפוש, שזה באנרים, שזה בתוך אפליקציות של זה אלוהים יודע איפה, ואם אתה פועל בשוק הבינלאומי גם בעוד הרבה, הרבה, הרבה מאוד אאוטלטים אחרים. ברגע שאתה נעשה טוב בפרסום, ויש לך את הביצים, להתחיל לשחק עם תקציבים. אני לא אומר, תשרוף עכשיו 50 אלף שקל לחודש הראשון ותראה מה קורה, ממש לא.
שחק עם value for money כל הזמן.
כל הזמן תשחק עם זה. עכשיו, מה המפרסמים הכי טובים עושים? בסדר? הם עושים מלא אקספרימנט, מלא ניסויים.
אופטימיזציות למיניהם.
כל הזמן, אני תמיד אומר לחבר שלי, אל תיתנו לקמפיינרים שלכם לנוח על זרי הדפנה. אין דבר כזה. גם אם הקמפיין עובד טוב, כל יום מעלים שתי מודעות חדשות. לא אמרתי 20, אמרתי 2. זהו. שכל הזמן הסוסים האלה יתחרו אחד בשני, ותארגו את המודעות הגרועות, ותקדשו את המנצחות. וההבדל בין מי שעושה את מה שאמרתי עכשיו, למי שלא, יכול להיות ליד ב, אני יודע מה, ב-100 שקל, לליד ב-5 שקל.
נכון.
על אותו קהל בדיוק, שזה הקהל הכי יקר שיש, זה מה שעשיתי בתעשיית הנדלן.
כן.
בקורונה אגב. שהבנתי כאילו שהכלים האלה ממש יכולים לשרת תעשיית הנדלן, בדיוק נכנסו אצלנו כמה חבר'ה בנדלן, חברות, כאלה שמשווקים השקעות, כאלה שאפילו איזה מתווך אחד. ופשוט לימדתי אותם את הדברים האלה, הבאתי להם את הכלים של הדיגיטל, ופשוט כאילו מקובל שליד בתעשיית הנדלן, מדברים שם בכנסים שלהם, ליד ממוצע עולה, אני יודע מה, 70 שקל. אצלנו זה עלה 11 שקל. למה? כי אתה פשוט עושה את האקספרימנטס האלה, וכשאתה עושה אקספרימנטס, המוח שלך חושב, איך אני יכול לשפר? למה זה עבד? וואי, המסר הזה אולי תופס, והתמונה היא תפסה, מה יקרה אם אני משלב אותם ביחד?
נכון. אז היה לנו בעצם להבין שאני לא עובד מול כל העולם, מי האבטר שלי, לגשת אליו בצנרות פרסום, עם מסרים מדויקים, ואז אתה מאמין גדול ברשימות תפוצה, נכון? אתה מוריד אותם למין קדרה כזאת שמתחילים שם להתבשל?
יש...
או שאתה כבר היום מקצר תהליכים, וגם ליד כזה הוא בשל לתהליך.
תלוי מה אתה מוכר. תלוי באיזה רמת מחיר אתה מוכר. בסדר? זה... מן הסתם לקנות עכשיו תוכנית ליווי עסקי בעשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים.
צריך בשלות לזה.
אתה צריך בשלות לזה, ואתה צריך מישהו שיהיה איתך, וגם הוא הכי אוהב אותך להתחלה. יש כאלה שיקנו ישר, כן? אני כזה, כאילו, ברגע שאני אדלק על משהו, אני פשוט משלם, כי אין לי זמן לחכות, אין לי כוח לזה. אבל רוב האנשים צריכים תקופת בישול, כי אתה מוכר מוצר בכמה אלפי שקלים, תשע, יכול לסגור אותה. אז דיברנו על אבטר, בסדר? דבר ראשון, על אבטר עם כאב בוער ורצון בוער, כאילו שבאמת הוא עכשיו צריך את הפתרון, לא עוד 200 שנה. שתיים, דיברנו על המסרים, לתת לו, שזה מבוסס על התחקיר של אותה אבטר, בגלל זה מתחיל משם. ושלוש, דיברנו על המגע של כסף שאתה צריך לשאת את המסר לשוק, שאני מאמין מאוד בפרסום ממומן. יש אנשים שיודעים לעשות את זה ויראלית, וזה אחלה, אבל כן.
תגיד, עידן, מה... אתה יודע, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד עסקים שהם אולד סקול.
כן.
אתה יודע, עסקים שהם... יש להם נוכחות דיגיטלית,
אבל הם בורינג, בורינג, ראיתי מה זה.
כי צריך שיווק.
נו, יש אתר, ויש רשימת תפוצה מאפנה, שרק של קידומים וכאלה.
ויש פייסבוק ואינסטגרם, ויש מי שמחזיקים אותו בריטיינר, והוא מעלה שני פוסטים בשבוע.
אף לא מעניין את הדבר הזה, זה מת.
תגיד, מה ההצעה שלך לעסקים כאלה, אולד סקול, ברמת השיווק היום? הרי נפתח להם פה עולם חדש של שיווק דיגיטלי, הם לא מבינים בדיוק את
הקשר אליהם. אחי, זה לא עולם חדש, והנה נורת אזהרה מאוד חמורה שאני מדליק להם, לכל היזמים האלה והמנכ"לים ששומעים אותנו. וטוב מאוד שכאילו גם אתה מפיץ את זה בפלטפורמה שלך, כדי שהם ישמעו את זה ברמה הזאת וברמת הכאב הזאת. תקשיב, העולם עכשיו, הקצב חידוש הטכנולוגי שאנחנו נמצאים בו, הוא חסר תקדים, הוא הזוי. בסדר?
מסכים איתך, כן.
אם אתה רוצה להישאר רלוונטי בעסקים, ואתה עדיין בראש שלך תופס שיווק דיגיטלי כמשהו חדש ואתה לא מבין בזה, אתה כבר בפיגור עצום אחרי המשחק.
ארבע שנים, כן.
לא, בפיגור של 13-14 שנה, בסדר? כי בוא אני אסביר לך מה הולך לקרות. אני ביקשתי מתנת יום הולדת. בסדר, בדרך כלל אני לא מבקש מתנות יום הולדת, זה לא מעניין, יש לי את כל מה שאני צריך. הפעם ביקשתי. מה ביקשתי? אוקולוס, אתה יודע מה זה?
מה זה אוקולוס?
משקפי VR של פייסבוק, של מטה. למה? כי צוקרברג שינה את השם של פייסבוק, אתה יודע, למטה.
למטאוורס.
והוא אומר לך, מטאוורס זה
העתיד. הכל הולך למטאוורס.
הכל הולך. עכשיו, אני לא הבנתי את זה.
כן.
מה זה אומר? אני בטוח שגם אתה לא, וגם כל מי ששומע אותנו לא, וזה גם מתסכל, וזה מפחיד אותך.
דוגמה שניים, אבל אתה לא בדיוק מזהה את
האירוע. זה דוגמה של אבטרים, מדברים, אתה מה זה חרה זה, כאילו, וגם אתה שונא צוקרברג, אז אתה אומר, גם זה מניאק, זה לא ילך.
נכון.
אבל הבן אדם חכם. בסדר? ואני אמרתי, אני צריך את האוקולוס הזה, כי מי שיש לו חברת טכנולוגיה בעצמו, ומי שכל הזמן מחפש הזדמנויות עסקיות בעצמו, ומי שחייב להבין את העולם הזה, דבר ראשון בעצמו, אם אני לא אחשף לזה, ואני אנסה להבין איזה מכל מיני כתבות בעיתון, מכל מיני איזה סנאפים בכאן 11 וכל אחר הזה, איך אני בחיים לא אתפוס את זה? קיבלתי את האוקולוס, זה קרה אתמול. שמתי את הדבר המחורבן הזה על העיניים, אחי, ולא הורדתי אותו 3.5 שעות עד 10 דקות לפני פגישה שהייתה לי.
כן.
הורדתי משחקים, הסתכלתי ב-360 באינטרנט, דיברתי עם אנשים. אחי, אתה לא מבין לאן העולם הזה הולך? אמרתי לצוות שלי באותו היום ולאחי, העולם כפי שהכרנו אותו, נגמר. אתה לא מבין מה הדבר הזה הולך לעשות. אם זה קיים ברמה הזאת היום, אתה חייב לקנות את זה.
אבל זה קשור לאטיטוד, זה קשור לבין, כי כל מי שדולה ששומע אותך עכשיו, הוא ישר דוחף את זה ממנו ואומר,
נכון.
עזוב, עזוב אותי,
אז אני אומר, אז אני אומר, גם אני
אומר להם, תחתור למגע. לך
תתאימה,
אני עכשיו הולך ללמוד את זה.
קנה את הדבר הזה, שים את זה על העיניים, תתחיל לשחק עם זה ותבין את זה דרך החוויות שלך כאדם, מה הולך להיות. ואז אתה בפוזיציה הרבה יותר טובה לנצל את ההזדמנויות שהם יבואו. למה? מה זה הזדמנויות? שמע, יש שם חנות אפליקציות. עד עכשיו הדבר הזה לא היה בכלל על הרדאר שלי. אוקיי, יש את האפליקציה של iOS, יש את האפליקציה של האנדרואיד, עכשיו פתאום יש אפליקציות של אוקולוס, של ה-VR הזה. Jesus fucking Christ, אחי, אני לא מבין בכלל איך לעשות אפליקציה כזאת, רק אתמול נחשפתי לזה. זה מטורף. יש שם הזדמנויות אדירות. אפשר לייצר תוכן ב-360, נכון?
בטוח.
אפשר, פתאום המוח מתחיל להיפתח. עכשיו, אם אתה יזם, והמוח שלך כבר הוא טוב, הוא צריך פשוט הגירוי, כן. ואז אתה מתחיל למצוא את ההזדמנויות העסקיות, אני חושב נכון. שככה, זה מאפיין יזם טוב, אתה תמצא את זה. אז אם אתה מפחד, ואתה אומר, או, שיווק דיגיטלי זה יותר מדי, אז תמות, בסדר, אין בעיה, תמות. בסדר? אם אתה רוצה לקחת את השליטה, ולא להיות קורבן בדבר הזה, דבר ראשון, תיקח ותשלם הון כסף לאדם שבאמת מבין את זה. זה הון אבל, בסדר? כי תיקח את הטובים ביותר, כי הוא גם ייתן לך לא רק את מה שעבד עד עכשיו, את החזית גם של מה שעובד עכשיו, ואת גם טיפה הלאה, מה שהולך לעבוד. אז אתה תהיה בפוזיציה ממש טובה מול המתחרים שלך, ולא ישר תיגרר מאחורה.
נכון. זה גם מסע למצוא אדם כזה, אגב.
מאוד, מסע מאוד קשה.
כי יש המון דברנים, אבל יש מעט שיודעים.
נכון, גם מי שיודע, למה שהוא יישב איתך.
כן.
אתה מבין?
הוא עסוק בשאלות.
הוא מצליח.
כן.
בסדר, הוא מבין משהו שמעט מאוד אנשים מבינים ברמה שלו וברמת הראייה העתידית שלו. אז זה החדשות הקשות לעסקי אולד סקול האלה. שמע, אני לא יודע, אולי הגזמתי, אני לא יודע אם כולם ימותו וכל הדבר הזה, כי לא יודע, מוסך צריכים מוסך, הכל בסדר, זה יפרסם יותר טוב, אז זה לא מוסך יותר גדול, ולכן היה מוסך יותר קטן, בסדר. אבל אם אתה בתעשייה ממש תחרותית, והמתחרים שלך כבר עושים את הטרנספורמציה הזאת, ויש חלק שממש טובים בזה ואתה לא, then אתה בצרות צורות.
You're gonna be behind, big time.
כן, אז כאילו, תפוס את זה, כי הקצב שינוי הולך, ואני רועד שאני מדבר על זה, כי עברתי את החוויה הזאת עכשיו. ראיתי את העולם הזה, אני מבין עכשיו מה הולך להיות פה, אחי. זה טירוף, יש שם שטחי פרסום, ויש שם... זה מטורף, אתה חייב לקנות את זה.
נפתח נדלן חדש, נדלן וירטואלי חדש, נפתח.
כן, כל העולם של ה-NFT, שאתה קונה כאילו דברים וירטואליים, ופתאום יש איזה ערך, בעולם הגיימינג זה קם הרבה זמן, אתה קונה חרב כזו, אתה קונה רובה יותר טוב, נכון, כדי לדחוף באנשים. מה ההבדל? היום אין הבדל, זה נשמע מוזר, בין לקנות מייל אור כמו שיש לי פה, לא יודע מה, ב-$200, ולקנות אותו במשחק ב-$20. ושאין לך את המייל הכי מגניב מכל השחקנים.
קניתי לבן שלי גלימה עכשיו לאחד המשחקים כאלה. חפר לי, אמר לי, אבא, אני צריך את הגלימה. אמרתי, מה זה נותן?
הוא יודע, הוא יודע, אחי, הוא חי את העולם הזה כבר.
כן, נכון, ה-NFT זה אלה, זה טעוף. אגב, פרצו לחיינו בסערה.
כן.
הפכו להיות היסטריה.
ואם אתה לא מכריח את עצמך לחוות את העולם הזה, את החידושים האלה, ברגע שהם יוצאים, אתה לא תצליח לתפוס את זה, כי אין לך skin in the game, אתה לא תבין, אתה תמיד תסתכל על זה במעבר לפחות כזה מהצד.
נכון.
כמו שקרה להרבה אנשים עם הקריפטו, ואתה תבין. נכון. אין בעיה, שמעת על משהו מגניב, ואני לא אומר לך שעשים את כל ההון שלך בקריפטו, ותהיה. קנה אחד, לא, אחד גם שווה הרבה לחלק מהחבר'ה שלנו. קנה 0.0, לא, תקנה, לא, אני אומר, תעשה את הפעולה.
כן.
תעשה את הפעולה, כי אז אתה תבין את זה דרך המוח שלך, מה קורה פה. ואם אתה יזם ויש לך את כל האינסטינקטים של יזם, אתה תצליח.
יפה מאוד. מה אומרים לסיום? איך אורזים אנשים, עסקים ושיווק? מה אתה אומר?
זה שאלה, אחי.
מה אומרים לאנשים?
פילוסוף עסקים.
מה אומרים לאנשים?
איך אורזים עסקים, עסקים?
אני אומר להם, תראו, בגדול, שורה תחתונה, זה רק יהיה אגרסיבי יותר, מהיר יותר, חזק יותר. דורש תכנון טוב יותר, כן. ואותכם במיטבכם יותר. זאת הנחת העבודה שלי. נכון. מסכים?
כן, אתה יודע, אתה משתמש פה בגישה של ג'ף בזוס, ששאלו כן. אותו מה העתיד, מה הולך להשתנות, מה יהיו השינויים הגדולים שאתה צופה להם, אז הוא אומר, רגע, זה, אני לא מסתכל על העולם ככה, אני מחפש מה לא הולך להשתנות. תמיד הם ירצו את זה ביותר זול, תמיד הם ירצו את זה יותר מהר, ותמיד הם ירצו יותר מבחר. זה מה שאני עושה, זה בשליטה שלי. נכון. בסדר? אז אני חושב שאנחנו מתחילים את התשובה הזאת במה בשליטה שלך, ושיש לך הרבה יותר דברים בשליטה שלך, אם אתה רק פותח את הראש ואתה מפסיק להיות פאקינג קורבן.
נכון. על ציר הזמן קדימה אני רואה שעסקים ממשיכים להיות people business, אבל יש המון 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 תוספות לעניין הזה, דיגיטליות ואלקטרוניות okay. ועולמות תוכן שונים. Okay. ככל שיפתח בעל העסק, בעלת העסק, ייפתחו לזה, יבינו, יתמקצעו, גורלם יהיה טוב יותר, אני מתאר לעצמי.
כן, שמע, הכל זה people. בסדר, גם שיש לך סטארט-אפ שהוא טכנולוגי ויש לך מאות, לא יודע, מיליוני הורדות ומאות אלפי לקוחות משלמים בחודש וכולי, שזה הכי, כאילו, אתה, מי הם, כאילו, טוב, זה עוד מישהו שקנה מנוי לאפליקציה, כאילו, אתה יודע, זה באלפים. יש לך את הצוות שלך? בסדר?
כן.
People business? כן, אז אתה צריך להיות good בפיפול, נכון?
נכון.
רגע, יש לך גם את הלקוחות שלך. אם אתה תהיה חלאה לצוות שלך, מנהלי המוצר שלך יהיו חלאות ללקוחות שלהם, ויגידו, טוב, יראו אותם כמספרים וזה. הכל זה people, אחי.
נכון.
הכל זה פיפול. לא משנה כמה העסק שלך ממונף, הכל זה פיפול. וגם כל יזם טוב יגיד לך שאתה יודע, איכות החברה לא נמדדת בך. אחרי שאתה גדל, היא נמדדת על הפאקינג צוות שלך, ואם הוא מגלם את הערכים שלך, אם הם טובים, כן, אני מקווה שהם טובים.
מקווה שהם טובים.
יש לך טובים, בסדר. אם הוא מגלם את הצוות שלך, אני מאוד גאה, כאילו שאומרים למשל ששומעים את לירון מדברת, שהיא רק נכנסה לנו לפני איזה שנה, והיא עוזרת אישית, ועכשיו מקימה כמה דברים במסגרת ערוץ הרווח שלה, ואומרים, בוא נע, כאילו, זה מרגיש כאילו אני מדבר עם וולר שאני מדבר איתך. זה אומר כאילו שהיא כל כך מגלם את העסק, שזה פשוט יפה, דותן, אתה מכיר כל הצוות שלי שהם באים לפה. אתה רואה מה זה. אז הכל זה פיפול, כן, הכל זה פיפול, אבל זה גם פיפול וחדשנות. חדשנות זה להבין איך העולם הזה עובד, ואני יודע, אני יודע, אני יודע שזה לא קל, ואני יודע שזה מתסכל, והדרך שבה אני גיליתי כדי לגשר על הפער הזה בין התסכול לבין התחושה שאני מפסיד כל הזמן משהו, מה זה הטיק טוק, מה זה זה, מה זה המטאברס, מה זה ה-NFT, איך אתה יכול בכלל להכיל את זה?
להכיל
את זה. כל דבר גם זה עולם. זה פשוט לצלול לזה בעצמך, לעשות פעולה מינימלית ולראות מה קורה. חלק מהדברים אתה תתחבר, חלק לא. לפחות אתה תבין אבל.
לפחות אתה תכיר. אני חושב שהמחנה משותף לכל זה, זה קח את גורלך בידיך, תסתכל קדימה, תתכנן, תבצע, תתפתח. פחות קורבנות, יותר עשייה. וזהו, יש מקום עוד להמון עסקים מצליחים, ולהמון בעלי עסקים מסגשגים.
כל הזמן נפתחים, אתה רק, המוח שלך מבין מה קרה עכשיו, כאילו, במטאברס הזה?
כן.
ברגע שהמוח שלך מתחיל לקלוט, והמוח שלי רק עכשיו מתחיל לקלוט, שוב, התחלתי רק את זה אתמול, ורק התחלתי, כבר אני מתחיל כאילו ליצור את ההזדמנויות, וזה מרגש אותי.
כן.
אתה מבין שנפתח עולם עסקים מקביל, משוגע, משהו הזוי שכאילו... כאילו יש את השכבה הזו של העסקים, העסקים הפיזיים, נכון היה את העולם הדיגיטלי, שכאילו מין הכפיל את הדבר נכון. הזה, פתאום יש לך עוד שכבה.
נכון.
בסדר?
נכון.
זה, אנחנו פועלים בעולם אקספוננציאלי, שהוא מתפתח אקספוננציאלית, נכון. ויש גם מספר הזדמנות עולה אקספוננציאלית. אתה רוצה להיות המאדר פאקר שמנצל את זה.
לגמרי, שמבין את זה ומנצל את זה.
כן. טל שמשון, אתה ענו כרגיל.
עידן וולר, אתה אחד והיחיד.
איך ידעתי שלא צריך שום הכנה
כלום.
לשיחה כזאת, כן. טוב, אנחנו הולכים עכשיו לדבר עוד, נכון?
הולכים לדבר ביזנס.
יאללה. יאללה, חבר'ה, אז אנחנו הולכים לדבר ביזנס, אתם תצאו לתקוף ותעשו ביזנס, ונתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.
איך היה? אני מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם, לעשות כסף, לצאת ולעשות את זה בגדול. עכשיו, כחלק מהקהילה שלנו, יש בשבילכם הזדמנות חד תעמיד, באמת, נשבע לכם. יש לכם הזדמנות לשים יד על ההדרכה האקסקלוסיבית שעשיתי למועדון הפרימיום של הבוגרים שלנו. הדרכה מלאה שנקראת רווחיות מפלצתית בביזנס. זה שם לא כזה טוב, אני יודע, אבל התוכן, וואי, 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 אלוהים ישמור. איך הם מקבלים את זה? בחינם, כן, כן, נשבע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה 5 כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי עוזרת האישית lcobralist@idanwaller.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצתית בביזנס, 10 שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג 5 כוכבים, לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה, love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה, ביי.